כולם, ערב טוב. אנחנו בסוגיה ביוטט, באמצע סוגיית הקובר מיתו שלושה ימים קודם לרגל, שבפעם קודמת עסקנו במחלוקת הנוספת שבין אבא שאול לבין חכמים, האם יש מקצת היום כחולו. כן, עמדנו בשיעור בהרחבה על גדרי הדין של מתי אומרים מקצת היום כחולו, מתי אומרים רובו כחולו. כן, ראינו שזה נאמר רק, זה לא נאמר כאשר יש דין של שיעורים, שיש כמות מסוימת שצריך, אי אפשר להגיד יש לי את רוב הכמות. אלא זה נאמר כאשר יש לנו יחידה, וכאשר יש לאדם את רוב היחידה, או שהוא הגיע לקראת סיום היחידה, אפשר להגיד היחידה נחשבת שיהיו שלמה, אפשר לעשות וי על היחידה הזאת. כן, במסגרת הזאת עסקנו בשאלה איך להבין את דיני שבעה ושלושים, האם מדובר בפרק זמן שצריך לעבור, אם מדובר ביחידת זמן שצריך להשלים אותה, כן, יש לה דין מלות, כן? וראינו שלגמרא יותר פשוט שיש מקצת היום כחולו ב-30 מאשר ב-7. את הנימוק רואים מאוד יפה בגמרא, כי 30, זה, לפי הסוגיה כאן, זה פרק זמן של גידול שיער, אי אפשר לומר, זה צריך להיות דקות מסוימות, כן? 30 ימים, זה תקופה של חודש, זה פרק הזמן שגידול שיער, הוא גם חייב להיות רצוף, אין לי שום היגיון בלהסתפר ולהגיד אני אספור 30, כן? זה חייב להיות רצוף, וכן גם שייך בקצת היום כחולו. לגבי שבעה, כפי שראינו, זו המחלוקת כאן, האם גם שם יש קצת היום כחולו. כן? ואנחנו הגענו לדברי הסוגיה השכחתי, כן, עצרנו גם בנוסף, למדנו את דברי הסוגיה לגבי דין שלישי של אוכל להיות בערב, נכון? עצרנו שם ממש וראינו את המחלוקת הגדולה בין הראשונים איך לפרש, אני אסכם את עיקרי הדברים. ראינו שראשוני ספרד אין דין מקצת היום כחולו, ועד הערב פירושו פשוטו כמשמעו, כשהחג נכנס, האדם קם מהשיבה ומחליף בגדים. הסבר הפשוט מופיע בדברי הריף, כי כאן השלימו וכאן לא יש, מקצת היום כחולו שייך בסוף היחידה, או לא שייך אשר היחידה נקטעת. ראינו שבתוספות יש דעה שאומרת שעד הערב פירושו קצת לפני הערב, אבל אין פירושו הערב ממש. ראינו את שיטת הרעבן ואת הדיון ברביה, שם הדיון היה, שיטת הרעבן היא שזה עד הערב, במובן שלקראת ערב, הן ב-30 והן ב-7, כלומר גם ביום שמיני יהיה אותו דין, מותר להסתפר רק אחרי צהריים. ראינו שפשוטם של דברים לא ככה, והרביה אכן חולק, הרביה אומר שביום שמיני ב-30 אפשר מהבוקר, לעומת זאת, הוא עצמו סבור כשיטת בעלי התוספות שבשלישי בתוך השבעה זה עד הערב, אבל קצת לפני הערב. ראינו גם את שיטת הרייבד שמבחינה בין כיבוס לבין גילוח, לבין רחיצה, סליחה. ולשיטה הזאת ההבדל הוא לא בין שלושה בין שבעה ל-30, זה לא בין מה שנקטע באמצע למה ש כבר הסתיים, אלא ההבדל הוא פשוט בין מה שאפשר לעשות בערב ומה שאי אפשר לעשות בערב. היות ואפשר לרחוץ בערב, אז זה עד הערב. היות וגילוח אי אפשר בערב, לכן הוא מבעוד יום. לשיטה הזאת, גם קיבוץ שלא ניתן בערב, הוא גם מבעוד יום. כל זה ראינו. זה שאלות? אוקיי, אז אנחנו עכשיו מתקדמים לאיבאיה של אביי. אומרת הגמרא, זה 6 שורות מלמטה. בא מיני אביי מרבה. קברו ברגל, רגל עולה לו למניין 30, או אין רגל עולה לו למניין 30. והגמרא מסבירה. למניין שבעה, לקה מבעיה לי, דלנה גם מצוות שבעה ברגל. כי קה מבעיה לי למניין 30, דקנה גם מצוות 30 ברגל מי. בוא ננסה להבין את הספק. בוא מדובר על מקרה שקוברים את האדם ברגל עצמו. אז האבילות השיבה מתי תתחיל? רק לאחר הרגל. להרבה דעות, ראינו את זה כשלמדנו את המשנה, זה הפירוש של אותו מפני שמרו במשנה, רגלים אינם עולים, אינם עולים הכוונה, וכאשר קוברים ברגל, ואז אין הפסקה, כלומר השיבה תתקיים, אבל הימים של השיבה לא עולים. הם לא עולים, אלא אנחנו נספור שבעה מלאה לאחר הרגל. אבל השאלה של הבאי, מתי השלושים מתחילים? עכשיו הגמרא, האם השלושים מתחילים מיד, מרגע הקבורה, האם השלושים יכולים להתחיל רק בעקבות השבעה? ולפני שננסה להבין מה השאלה שיש כאן על השלושים, בואו נראה את האופן שבו הגמרא מסבירה את השאלה. אומרת הגמרא כך, למניין שיבה לקה מבעיה לי, כלומר אין פה שום לבטים שאת השיבה לא מונים, דלה נהגה מצוות שיבה ברגל. מה הכוונה דלה נהגה מצוות שיבה ברגל? כאן יש לנו מחלוקת גדולה בין הראשונים. תסתכלו ברשי, המיוחס לרשי, דיבור המתחיל, למניין שיבה לקה מבעיה לי, הוא אומר כך, דוודאי אינו עולה, דוודאי לא נהגה מצוות שיבה ברגל, דהא אינו אסור בניית הסנדה ואינו נוהג בכפיית המיטה. שימו לב, הוא מדבר על דברים שאנחנו מכנים אותם דברים שבפרהסיה. דהיינו, האדם לא נוהג אבלותו בפומבי במהלך הרגל, ולכן ברור שלא ניתן למנות אותו, כי לא נהגו אותו, כן? תוספות פה מהירים במפורש, שדברים שבצינה אכן נוהגים ברגל. תוספות דיבור מתחיל, לא נוהגים מצוות שיבה ברגל, תוספות אומרים, ומי או דברים שבצינה נוהגים, כדי משמע פרק כמה דכתובות, דקאמרינן כל אותם הימים, הוא ישן בין האנשים, והיא ישנה בין אנשים, הכוונה על חתן אבל. מסייע לי לרבי יוחנן, וכן פרש הרב בשם רבו מתניתין, מצי למפשד וכו'. כן, וזה שיטת בעלי התוספות היא, שדברים שבצינה נוהגים במועד, האמת שזה מפורש בתוספת. האמת היא שזה מפורש בתוספתא, שכן בפרק ב' הלכה ת' אומרת התוספתא, אבל אין רשאי להתאבל בתוך המועד, אבל נוהג בצינה בתוך ביתו. ואותם ראשונים שאוחזים בשיטה שדברים שבצינה נוהגים ברגל, כמובן לא באבל שהרגל חדל אותה שיבה, אבל באבל שקבר את מיתו בתוך השיבה, כן? אז הוא נוהג דברים שבצינה. מה שריטווה מציע בשיטת הרמב״ם, הרמב״ם חולק, הרמב״ם קראתי אותו פה באחד מהשיעורים, הרמב״ם כותב מפורשות שברגל לא נוהג שום דבר, גם לא דברים שבצינה. אז הרמב״ם כנראה מפרש את התוספתא בצורה הבאה. אבל אין רשאי להתאבל בתוך המועד, היות ולשון הרישה הוא אין רשאי, אז איך נפרש? אבל נוהג בצינה בתוך ביתו, אבל הוא רשאי לנהוג בתוך ביתו. זה לא נאסור עליו לנהוג בצינה בתוך ביתו, אבל הוא לא חייב. ככה ריטווה מציע לפרש את שיטת הרמב״ם, אבל כאמור, לשיטת הרבה מאוד ראשונים, דברים שבצינה נוהגים ברגל, ופה תשים לב לדבר שעוד יצריך לתת עליו דין וחשבון, שנלמד על שבת. למרות שדברים שבצינה נוהגים, מה יש לסוגיה לומר על זה? שזה לא יעלה. כלומר, יום שיש בו דברים שבצינה ואין בו דברים שבפרסיה לא עולה, אבל מה השאלה כמובן? שבת. אז אנחנו נצטרך להשלים את זה כשנלמד את הסוגיה של שבת. זו סוגיה בדף חב ג', אנחנו עוד נגיע בעזרת השם, כן? מה קורה שם, כן? אבל שיטת הראשונים האלו, כשהסוגיה אומרת כאן שלמניין שיבה לקה מבעיה לי דלא נהגה מצוות שיבה ברגל, כאמור, לשיטת הרמב״ם מה הכוונה? לא נוהג שום דבר ברגל, ודאי שזה לא עולה. לשיטת הראשונים האחרים, לא נהגה מצוות שיבה בשלמותה, דיינו לא נוהגים גם דברים שבפרסיה, אבל עצם הניהוג של דברים שבצינה לא די בזה כדי למנות אותו. אבל הרקע הזה צריך לשאול איך לקרוא את המשך הגמרא, זאת הערה של הרמב״ן. כי מה אומרת הגמרא? כי כמי בעיה לי למניין שלושים, וכאן נהגה מצוות שלושים ברגל. כלומר, כאן הגמרא אומרת שדיני שלושים נוהגים ברגל, אומר המיוחס לרשי, ברגל נמי אסור בגיהוץ ובתספורת כשלושים. אז היות ויש חפיפה בין דיני שלושים לבין דיני הרגל, אז ודיני השלושים אם כך נוהגים, לכן מה ניתן לעשות? למנות את הימים האלה כימים של שלושים. ונקל מהיר הרמב״ן שאין חפיפה מלאה בין דיני שלושים לבין דיני הרגל. כלומר, מאוד יפה שרשי אמר גיהוץ ותספורת, אבל יש לאבל בשלושים עוד הלכות. יש חמש הלכות מעיקר הדין בשלושים. שמחת מריות, תספורת, גיוץ, מה עוד אתה זוכר? אסור לנסוע למקום למקום בשביל סחורה. עכשיו, אומר הרמב"ן, במידה ואני רק נוהג ברגל את אותם דינים שחופפים בין הרגל לבין השלושים, אז זה לא מאוד שונה משיבה, לשיטתו שבשיבה, מה נוהג? דברים שבצינה, כבר לשיטת הרמב״ם, שבשיבה לא נוהג כלום, לא נוהגים גם דברים שבצינה. אין לי הוכחה שבו אתה נוהג חלק מדיני האבלות שלא נספור אותך. כלומר, אני לא מונה רגל מאיזו סיבה, שיבה ברגל, כי לא נוהג כלום. אבל אם נוהג קצת, אולי די בקצת כדי למנות, מה ההוכחה לזה? מה ששאלתי קודם, שבת. מה אני רואה? היות ומונים חלק מהנהגים, הנהוגים נוהגים, אני מונה, כן? אז בישתם השתת הרמב"ן, הגמרא פשוטה, אבל מאיר הרמב"ן, שלשיטת שיטתו, כן? שדברים שבצינה נוהגים בשיבה, ועדיין לא די בזה למנות, כדי למנות מה אני צריך לנהוג, אומר הרמב"ן? את כל הדינים של 30. לכן הרמב"ן רוצה לחדש ש... באבל ב-30 נוהג את כל הדינים של 30, ואם תשאלו, רגל, איך הוא יכול לנהוג? אז כאן אומר הרמב"ן, אני אקריא לכם את לשונו, הוא אומר ככה, אני קורא, ועוד אני אומר, לעניין מצוות שנוהגים על אבילות ברגל, ולא מדין הרגל בלבד, כלומר לא מה שנאמר ברש"י, כן, גם ברגל לא מגעצים, אלא מתורת אבילות, הוא נוהג אותם כאבילות, שהרי אמרו בגמרא לעניין שיבה לא קמי באי לי, שאין רגל עולה למניין שיבה, זה לא נהגה מצוות שיבה ברגל, כי קמי באי לי למד, זאת הגמרא שלנו. אומר הרמב"ן, ואם תאמר שאין אבילות חלה עליו ברגל, אלא שהוא נוהג מדין הרגל, שכל אדם אסור לספר ולחבס בו, אבל הוא מאיר, אז יש פה הבדל בחוז. אלו מדין הרגל לובשו כלים מגועצים חדשים ולבנים, ונוטל ציפורנה, ושמח שמחת מריות, ואם בא במדינת היום בית השביעה, ושאר דרכים שמנו חכמים, מספר ומחבס כדרכו. ומה מצוות 30 מצאו כן שתעלה למניין 30? הרי מצוות 30 שיבה נמי, הרי מצוות שיבה נמי נוהג קצת ברגל. כמו שהערתי קודם, שאינו מחסה כסותו במים, והרבים מתעסקים בו כדין אבל, ואפילו האחי כמעט לא נהג מצוות שיבה כדינו אינו עולה, אלא שמע מינה, אבילות נמי נוהג בהן, וכל גזירות 30 עליו ברגל. עכשיו הוא מוסיף עוד דבר, הוא תמע על עצמך. הוא יהיה שמח בשמחת מריות, והרבים מתעסקים בו באבל, אנחנו עוד נראה בהמשך הלימוד היום, בברייתא, שלשיטת הבבלי יש ניחום אבילים ברגל. גם אם אדם קם מהשיבה, עדיין מנחמים אותו. אז זהו, הוא שואל הרמב"ן, איך זה יכול להיות? אומרים לבן אדם הזה, אתה תשמח בשמחת מריות, אבל נעשה לך ניחום אבילים? זה תרתי דסתרי. עצם הקביעה שיש ניחום אבילים ברגל לשיטת הבבלי, מה הוא מלמד? שיש איזשהו מימד של אבילות גם אצל האבל עצמו. כן? ועל זה ממשיך הרמב"ן ואומר, אלא שמע מינה שהוא נהג במצוות 30 כמנהגו בהן בחול, אסור בתספורת ובגיוץ, בין לחבץ בין ללבוש, ואפילו בא ממדינת הים, שזה התירו ברגל, אבל ב-30 לא נתיר לו, ואסור בשמחת מריות ומטילת ציפורתיים. ועכשיו הוא מסביר, אבל איך זה באמת יכול להיות? וטעמא דמילתא מפני שמצוות לא תעשה. ובלשון אחרת, ההבדל הגדול שמבדיל בין דיני 30 לבין דיני שיבה זה, שבשיבה גם יש פעולות חיוביות, בקום ועשה, כן? אם מי שרוצה למצוא ניסוח יותר למדני, יש לא רק איסורים, יש גם חיובים. סבי הרב בשיעור על אבילות בשיעור זכר במארי, הוא אפילו מדגיש יותר, שבשיבה יש קיום בניוגי אבילות. כמו שדיברנו בשעתו, שכהן שנטמע, יש קיום, יש מצווה להפגין את האבילות, אותו דבר בשיבה. אבל הוא אומר, ב-30... אין מצווה להפגין שאני אבל. אתה נמנע מפעולות, זה נכון, שבלכת לא מגולח, זה ההפגנה הכי גדולה שיש, כן? אבל בסדר. אבל עדיין, ביסודו של דבר זה איסור. אתה צריך להימנע מכל מיני פעולות, ועל זה אומר הרמב"ן, ומדין הרגל נמי נוהג בהם במקצתה. נלקח, כשנוהג בכולן בבלותו, אין הבלותו מתפרסמת עליו. בוא נגיד, אדם לא הולך לחתונה, זה לא בהכרח מה מלמד. שהוא אבל, אולי לא הזמינו אותו, אולי הוא לא אוהב, לא יודע. טוב, זה נכון, אם לא הולך לחתונה של האחיין שלו, זה קצת נראה מוזר. אבל בגדול, זה שאתה לא עושה משהו, לא אומר כלום. אדם לא נוסע לביזנס מעיר לעיר ברגל. בסדר, אז הוא אבל, אולי, לא יודע, אולי יש לו מספיק, אולי אין לו הזדמנות עסקית טובה, לא יודע, כלומר, זה לא מפגין שום דבר. ולכן הוא ממשיך ואומר, ילקח כשנוהג בחולן, באבלותן, אין אבלותו מתפרסמת עליו, לפי כך אמרו, עולה למניין 30, וכאן נהגה מצוות 30 ברגל, כולו כדינו בחול, ואינו עולה למניין 7, שאין נוהגין, נוהג ברובן של מצוות 7. אוקיי, אז זה דברי הרמב״ן. אז אם כך אני מסכם, יש לנו פה שני הסברים בסוגיה. או לשתת הרמב״ם, שמצוות 7 לא נוהג בו כלום, ו-30, די שינהג חלק כבר כדי להסביר למה 7 ו-30 שונים. ושיטת הרמב"ן, שדברים שבצנעה נוהגים בשבעה, הוא מתעקש שזה צריך להוליך למסקנה שנוהגים את המכלול של דיני 30. עכשיו, לעצם הספק של הגמרא, אם כך, אז מה הספק? כלומר, בעצם יוצא מהגמרא הזאת ש-30 נוהג ברגל. אז מה אם כך הספק של הגמרא? הספק של הגמרא הוא, ככל הנראה, על הבנת מרג היחסים בין 7 לבין 30. אבל במצב נורמטיבי, רגיל, באבילות רגילה, תמיד השבעה יתחילו לפני השלושים, יושבים שבעה, ואז ממשיכים הלאה לשלושים. מה שבעצם הסוגיה הצליחה להעמיד פה, בעקבות הדין המיוחד של רגל, אנחנו מסוגלים להפוך את היוצרות. אדם יכול, זאת זה כשאלה, האם ניתן להתחיל את השלושים לפני השבעה? בעצם זה מצליח לעורר את השאלה, האם תקופת השלושים נחשבת כהמשכיות של השבעה? האם בעצם זה לא נכון, אולי אפילו לא נכון לדבר על 30, אבל מה לדבר? על 7 ועוד 23 ימים נוספים, שבהם יש מכלול מסוים של דינים, אם כך ודאי שלא ניתן מה. נכון? לעומת זאת, עצם האפשרות שאפשר את דיני ה-30 להתחיל לפני ה-7, אם כך מצייר שבעצם ברגע הקבורה מתחילים לרוץ שני שעונים.
זה באמת שעה פוסט של משלוש,
שזה מתחיל בו זמנית. אז מה שעולה בצד שהגמרא מציעה, שאפשר להתחיל את ה-30 לפני השבעה, שבעצם במצב רגיל, ברגע הקבורה, מתחילים שני שעונים לרוץ במקביל. שעון אחד של ה-30, שעון שני של השבעה. עכשיו, היות ודיני 30 הם גם בשבעה, אתה לא שם לב שה-30 מתנהלים. כמו שהיום יש כל מיני וודג'טים כאלה שיש להם, וודג'ט כאלה שיש להם שני שעונים, כן? אתה יכול, אנשים שעובדים עם טיים זון אחר, זה מאוד נוח להם, כן? אז אומר, יש כאילו שני שעונים, שעון אחד חול של ה-30, שעון חול של ה-7. עכשיו, יכול להיות מצב, הנה הצלחנו למצוא, שמפעילים את השעון של ה-30 לפני השעון של ה-7. בעצם הוא ייכנס ל-30 באמצעו, ואז יהיה חפיפה, כן? עכשיו, מה הרבה ענה לו? אמר לי, אינו עולה. וכאן אומרת הגמרא, הייתי, וכאן אנחנו מגיעים לברייתא של הדין קובר מתו שני ימים. אנחנו נקרא אותה בבבלי ונראה את המקבילה שלה בתוספתא, שם הנוסח קצת שונה, וכפי שנראה יש פה מחלוקת בין הברייתא כפי שהיא בבבלי לבין המקורות ארץ ישראל, לגבי איך מנהלים את הבלגן הזה של אדם שקובר מיתו שני ימים לפני הרגל. כי אומרת הברייתא לפנינו, הייתי והקובר את מיתו שני ימים קודם הרגל, מונה 5 ימים אחר הרגל. ומלאכתו נעשית על ידי אחרים, מסביר המיוחס לרשי, מתי? זה מדבר על 5 ימים אחר הרגל. כן. ובמילים מאוד פשוטות, אנחנו לא נגזור עליו שתקופת השבעה שלו הופסקה באמצע ונמתחה בעצם 14 יום. כן? הוא ישב 7 יומיים לפני הרגל, עכשיו הוא קיבל 7 ימי הרגל, יש לו עוד 5 ימים, סך הכל הוא קיבל מתחילת השבעה עד סופה, עם פרס באמצע כמה הוא קיבל? 14 יום, לא גוזרים עליו את כל דיני אבילות שהם לא נוהגים לא באופן ישיר, אלא להתנהלות של משק הבית שלו, שזה מלאכתו. מותר לו ב5 ימים אחרי הרגל שמלאכתו תיעשה לידי אחרים. כנ"ל, ועבדה ושפחותיו עושים בצנעה בתוך ביתו. ממשיכה הברייתא, ואין רבים מתעסקים עמו. מה הכוונה אין רבים מתעסקים עמו? תראו את המיוחס לרש"י. כלומר, אין צריכים לנחמו אחר הרגל, שכבר ניחמו 7 ימים ברגל. וכאן עולה לפי הפירוש הזה, שלשיטת הברייתא, למרות שהאבילות לא נוהגת ברגל, ניחום אבילים נוהג ברגל. או בוא ננחם פה את כל מי שקשה לו הדין הזה של רגל שחודל אבילות. מה בעצם נאמר פה לשיטת הסוגיה? שניחום אבילים? יש. שאני אומר, או מילים אחרות, עזרא מסיק את המסקנה הנכונה, ניחום אבילים לא תלוי במה? בניוגי אבילות, בשיבה. הוא... לא שהוא אחד מהדינים, ישיבה עושים כל מיני דברים, אחד מהדברים שעושים זה מנחמים אבילים. כי מה קיבלנו פה? קיבלנו פה ניחום אבילים שלא בזמן השיבה, וקיבלנו פה שיבה בלי ניחום אבילים. זה שקיבלנו פה, כן? או מילים אחרות, מה שמתברר הוא, אם מישהו פה אמר קודם ששני שעונים מתחילים לרוץ, כמה שעונים מתחילים לרוץ? שלושה שעונים, נכון. שעון אחד שאין בו פז, לא, ורגל לא חודל אותו, כמו כל מי שיאמר, רגע, שכחנו שהוא מסכן, שהוא עצוב על אבא שלו, אז מה התשובה? מנחמו אותו, כלומר, מה זה אומר שמנחמים אותו? שיש איזושהי הכרה במה? בצער שלו, שממשיך, ולא, בן אדם הוא לא מכונה רגשית, כן? אומרים לו, הרגל עכשיו הוא שמח, כן? וזה, יש פה איזושהי הכרה בזה. אני אומר את האמת שהביטוי רבי מאוד מזכיר את לשון הגמרא, בי"ד, שמה שם הגמרא אמרה? עשה לרבים, עשה די יחיד, די, די. אני האמת, לא, אני מבין מאוד את הרציונל של הסוגיה. בצד שני, דווקא ניחום אבילים הוא משהו שנוגע, לפי מיטב הבנתי, יותר מתנגש ברגל מאשר שהוא יישב בבית ולבד ועצוב, כן? אבל זו השיטה פה. בעצם הסוגיה כאן אומרת, מכירים בצער. בעצם ניחום אבילים לא מדיני שיבה, הוא מערך עצמאי של נחמה. זה דין אחר. חוץ מזה יש לנו דיני ה... השיבה, וכך הגענו פה למערך שזה התפרק לו לרסיסים. כלומר, השבוע של הצער עם הניחום ממשיך מתנהל כרגיל, הניוגים לא, במילים אחרות, אולי אנחנו צריכים להוציא מהראש שתפקיד הניוגים הוא להיות ביטוי למצב הרגשי שהאבל נמצא בו. אולי זה לא ככה. אולי זה בא ממקום אחר. אני אקח אתכם למקומות נוספים שהשאלה הזאת מתעוררת, המקום הכי בולט הוא באבל על בן, שלפי ההלכה זה כמו אבלות, הלך, זה נפסק אחרי שלושים. ודאי שמבחינה רגשית עוצמת האבל והצער, וגם התורה מדבר, יעקב אבינו על יוסף, ולא יתאבל יותר משהו, הוא יתאבל על רחל אפילו, ברור. וכולי וכולי וכולי, כן, כלומר, שבירמיהו כתוב אבל יחיד עשי לך, אז הפרשנים מפרשים מה זה אבל יחיד? אבל על... על בן יחיד, כן? כלומר, ברור שהתנך מבטא את המודעות שלו לצער. עכשיו, פה צריך לפתוח את השאלה, האם באמת דיני אבלות נוהגו, הם נועדו לחפוף לצער של האדם? אנחנו אוהבים לחשוב שכן. והרבה אבלים אוהבים לדבר, כמה הלכה מכירה במצב הרגשי, נכתובו על זה הרבה דברים. אני אומר, שווה לחשוב על זה בכל רב, האם זה ככה? בכל מקרה, לשיטת הברייתא בבבלי, ניחום האבילים ממשיך במהלך הרגל, וזה מה שבא בשורה הבאה במפורש, כבר נתעסקו בו ברגל, ואז סוף השיבה יהיה בלי ניחום האבילים. כללו של דבר, כל שום משום אבל רגל מפסיקו, וכל שום משום עסקי רבים אין רגל מפסיקו. כלל ברור, כן? כברו שלושה ימים בסוף הרגל, מונה שבעה אחר הרגל, ארבעה ימים הראשונים, שהם בתוך מה? ארבעה ימים הראשונים שהם לאחר הרגל, הרבים מתעסקים בו. שלושה ימים האחרונים של השיבה, אין רבים מתעסקים בו. למה? שיבה נתעסקו בו ברגל. עוד פעם, הברייתא כאן היא באותה שיטה הלכתית, שמרגע הקבורה מתחיל שעון של ניחום אבלים, אפילו ברגל עצמו, ניחום אבלים נוהג ברגל, ולכן את הזמן הזה מנקים, הזמן שניחמו ברגל, מנקים אותו מהשיבה שלאחר הרגל. כן. והברייתא גם מוסיפה, ורגל עולה לו. הנה, שומעת הגמרא, מה אליו והסיפה? הנה ראיה ברורה שמה? שגם אם קברו ברגל, רגל עולה. לא, לא, לא הרישא. עכשיו פה, בוא נראה את לשון הברייתא, כפי שהיא מופיעה בירושלמי. זה בפניכם, מי שיש לו דף 5, זה נושא שמה. כאן יש הבדל נוסח אחד מאוד משמעותי. הברייתא אומרת כך, הקוברת מיתו שני ימים קודם הרגל, מפסיק את הרגל, זה כבר דיברנו על המשפט הקצר הזה שלא נמצא בברייתא בבבלי, גם בידי הנוסח לתוספתא הוא לא נמצא בכולם. זוכרים את זה? דיברנו על זה כשעסקנו בפרשנות המשנה. הוא מונה חמישה אחר הרגל, ורבים מתעסקים בו. בניגוד לברייתא שלנו בבבלי, שמה נאמר ואין רבים מתעסקים בו, מה נאמר פה? ורבים מתעסקים בו, ונראה שהכוונה לא על ימי הרגל, אלא על החמישה ימים של אחר הרגל. למה? בגלל ההמשך. ומלאכתו נעשית על ידי אחרים. ודאי שעל איזה תקופה זה נאמר? על החמישה ימים של אחר הרגל. עבדה ושפחותיו עושים בצינה אצל אחרים. גם זה הולך על ימים של אחר הרגל. בואו אני אקריא לכם את לשונו של פשאול ליברמן. הוא כותב ככה. אני מקריא, מי שרוצה לראות, זה בעמוד 1251. הוא כותב כך. קשה להגיע את כל הנוסחאות בתוספתא המקוימות על ידי הנוסח, כן? ולא יודע שבירושלמי מפורש הקובר את ביתו שלושה ימים קודם לרגל. אני אפתח את הירושלמי בפנים. ירושלמי מועד קטן, פרק ג' הלכה ה'. גם כאן הוא אומר מפורש שאין ניחום אבלים ברגל. אני קורא את לשון הירושלמי. הקובר מיתו שלושה ימים קודם לרגל, בטלו ממנו גזירות שבעה, לא אמר אלא שלושה השניים. עכשיו מה שמעניין, אין לירושלמי ברייתא שמקבילה לרישא של התוספתא, הברייתא הזאת, לבבלי יש. ולכן הירושלמי רק מדייק, לא אמר אלא שלושה השניים לא. ואז אומר הירושלמי, הדעת אמר בינו לבין עצמו. שנראה שמה הפירוש, ככה מסביר הפני משה, שמה הכוונה שהוא נוהג דברים שבצינה במהלך הרגל עצמו. כשיטת מי? התוספתא. כשיטת מי? כל הראשונים חוץ. מהרמב"ם, תזכור, זה לפי הדעה שהאבלות תימשך אחר כך, ולכן במהלך ההפסקה הוא ינהג דברים שבצינה. אבל הרבים, אין הרבים מתעסקים עמו. הם לא מתעסקים עמו. כי לשיטת בני ארץ ישראל אין ניחום אבלים ברגל. אז בוא נראה אם זה נכון. בכל מקרה הוא ממשיך, הירושלמי, ותנה כן, אני קורא, הקוברת מיתו שלושה ימים, עוזבים את הברייתא הבאה, בוא מיד נראה את זה, אוקיי? למעט זאת, ג'ולי, האם הדבר הזה הוא כל כך פשוט? בוא נראה את ההלכה הזין. שלושה מתוך הרגל מונה שבעה אחר הרגל. ארבעה ראשונים מתעסקים בו רבים, שלושה אחרים אין רבים מתעסקים בו. הנה יש ברייתא שמה עולה ממנה, שכנראה במהלך הרגל ניחמו אותו, ולכן מה עושים לניחום אבלים? מנקים אותו, כן? לפי, וכאן בכל ידי הנוסח כתוב שאין הרגל עולה לו שיתעסקו בו הרבים, אפשר ליברמן לא כך יודע מה לעשות עם זה, ולכן הוא עושה משהו שהוא בעצמו היה מזהיר לא לעשות. הוא עושה הגעה של מחקרים, כן, מה הוא כותב? נראה שצריך לומר לפי שהיה כתוב שין א' עם גרש, והכוונה הייתה להגיד איזה מילה שאמרו, אבל מה פתחו את זה בטעות? לפי שאין. הוא היה מזהיר לא לעשות דברים כאלה, אבל פשוט תחביר לו, איך אפשר שאומרים אין הרגע לא אלו שתעסקו בו הרבים, ושורה לפני כן מה נאמר?
שאין מתעסקים
בהם. נכון.
אולי האין הראשון צריך למחוק.
מצוין. פה אתה אומר דבר, הבעיה ששם הגעה יותר רצינית. בוא נסביר קצת משהו על מגיעים. כשאתה מגיע הרי אתה מנחש, נכון? אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, נכון? אתה יכול להשתולל, נכון? פה אני יכול להגיד לך שאני מכיר כל מיני מקומות שאנשים הגיעו לפי כל מיני תפיסות שהיה להם, וטוב, זה צריך להתאים למה שאני חושב, כן? ברור שיש העדפה להגעה מינימלית, במיוחד להגעה שיש אפשרות גם להסביר איך הטעות נפלה בטקסט. אבל אם ננסה להגיע את מה שאתה מציע, כן? בוא ננסה להגיע את הרישה זה קשה מאוד. כי ארבעה ערים שמתעסקים בו רבים, מה קורה בשלושה אחרים? מה תציע? כלומר, ברור שמבדילים לגבי הרבים בין ארבעה לשלושה. עכשיו, איזה רקע להבדיל ביניהם? כנראה היה רקע זה שניחמו. כן, לכן נראה שאם להגיע הוא צודק. אני אומר, זה לא כך פשוט, אבל גם שימו לב שבבבלי, מה היה כל הדיוק של הבבלי? כי היה כתוב רגל עולה לו. איך הבבלי פירש רגל עולה לו? שמונים את... אני חוזר לבבלי. ורגל עולה לו. מה אליו הסייפה? איך הבבלי הבין רגל עולה לו? שסופרים את הימים האלה למניין 30. רק שימו לב איך זה מתפרש בתוספתא. אחרי הגעה, כן? שהרגל עולה לו, הכוונה, בימי הרגל, סופרים את ימי הרגל למניין של השעון של ניחום אבלים. שימו לב. זה משמעות אחרת לגמרי. כמו ברייתא הבבלי היא שונה. ומה בעצם עולה? שיש פער בברייתא הבבלי בין מה למה? בין מקרה של קובר מתו שני ימים קודם לרגל, לבין מקרה של קובר מתו בתוך הרגל. ועל רקע זה מציע רב שאול ליברמן את הדברים הבאים, אני אקריא לכם.
לפני שאתה קורא, אתה יכול לעשות סדר?
כן, בטח, שזה אני פה.
אז תגיד את השוב, בין הברייתא ובבלי לבין הברייתא.
אני חוזר, לשיטת הברייתא של הבבלי, ניחום האבלים מתחיל שבעה ימים מרגע הקבורה. רגל לא חודל אותו. כשכתוב במשנה שרגל מפסיק אבלות, זה על ניוגי אבלות, זה לא על ניחום אבלים. בעצם הבבלי מנתק את ניחום אבלים משבעה. ניחום האבלים הוא בתקופה של שבוע, של שבעה ימים. עכשיו הבבלי אומר, ברגע שקברו את המת, מתחילים ספירה של שבעה ימים של ניחום אבלים, רגע לא מפסיק אותו. עכשיו, יש ספירה נוספת של לימות השבעה. ניוגי אבלות. במקרה רגיל, שזה לא רגל, אז הם יחפפו אחד לשני. אתה לא תשים לב שיש לפניך שני מושגים אחד. לא תדע שהם לא אותו דבר. בזכות המקרים הקיצוניים, או בזכות המקרה הזה, יצא לנו ניתוק בין ניחום האבלים לבין ניוגי האבלות בשתי צורות. מחד, במהלך חול המועד, יהיה ניחום אבלים, למרות שלא נוהגים ניוגי אבלות, ובחמישה ימים שלאחר הרגל, יש ניוגי אבלות, ואין ניחום אבלים, אף אחד לא צריך לבקר אותו. שישב לבד, וינהג את כל ניוגי אבלות. ישב בדד וידום, כן? עכשיו, בדומה, אומר את הברייתא בסיפה, לשיטת הבבלי, שאם קוברים את המת ברגל, אנחנו קברו אותו בחול המועד. אם יש לך קבור אותה ביום ראשון של חול המועד, נכון? סוכות. אז לשיטת הבבלי, עכשיו מתחילים ניחום אבלים, במהלך כל חול המועד מנחמים אבלים, כשיבואו אחרי הרגל להתחיל לנהוג את האבלות, נבדוק כמה ימים ניחמו אבלים, וננקה את זה מהחשבון של של השיבה. אז אם ניחמו חמישה ימים, אז יומיים מתוך השבעה שינהגו אותו אחרי הרגל, בהם ינחמו אבלים. חמישה ימים אחרים הוא ינהג ניוגי אבלות לבד. כלומר, מנתקים בין ניחום אבלים לבין ניוגי השבעה, בין ניוגי אבלות. זה ברור? בשיטת התוספתא יוצא דבר אחר. נראה מלשון התוספתא, שהתוספתא מבחינה בין קברו בתוך הרגל לבין קברו לפני הרגל. כשקברו לפני הרגל, נראה מהתוספתא, כך כתוב, שבמהלך, שהיות בתוספתא כותבת שבחמישה ימים שלאחר הרגל רבים מתעסקים בו, אז נראה משם שמהלך הרגל עצמו, הרבים לא מתעסקים בו, בלשון אחרת, לו היה לי רק את הברייתא הזאת של התוספתא, הייתי אומר שלשיטת התוספתא, בוא גם נשלים את מה שרב שאול ליברמן אומר על הירושלמי, רוצה להוכיח את זה גם בירושלמי. הייתי אומר ששיטת בני ארץ ישראל, התנאים והמוראים, כן, ככה הייתי מתנסח, בשתי צורות, ראשית הייתי אומר, ברגל חודלים הכל, כולל ניחום אבלים. חדל מוחלט. דבר שני הייתי אומר, שאולי לשיטתם, הניחום האבלים וניוגי אבלות, הם כרוכים יחד, הם אחד בשני. זה לא שני שעונים שמתנהלים, כל אחד במקביל, ורוב המקרים הם מקבילים, אבל אפשר גם להפריד, אלא זה עולם אחד, כן? כן, איפה הוא רואה את הדבר? לעומת זאת, מה שקצת טורף את הקלפים, זה הברייתא הבאה של קובר מיתו בתוך הרגל. שכן, בלשון הברייתא בתוספתא, למרות שהיה צריך להגיע אותה, אני יודע, problem, נכון? אבל למרות הבעיה הזאת, נראה שלשיטתם, כשקוברים ברגל, כן מנחמים אבלים ברגל. ככה אפשר לירומן רוצה לפרש את התוספתא, ולומר שלשיטתם זה ככה, אם אדם כבר נוחם, אמנם לא השלים את מעגל הניחומים, אבל הוא כבר התחיל לקבל מה שקוראים שבע קורז, אז אפשר לחדול אותו. אבל אם הוא חוזר מבית הקברות, ואף אחד לא חיבק אותו, אף אחד לא אמר לו, תשמע, אנחנו לא מצטערים שאבא שלך מת וחולה, כן? אם אף אחד לא אמר לו מילים כאלה, אז מה נגיד לו, תתאפק, חמישה, שלושה, ארבעה ימים, זה אי אפשר להגיד. ולכן, שם ינחמו בתוך הרגל. כן, אני קורא לכם את לשונו, הוא כותב ככה. בוא נמצא את זה רק. הנה, פירושו ככה הוא כותב, במקום שלא התעסקו בו כלל לפני הרגל, הרגל עולה לו למניין העסק, הוא מתעסקין עמו רבים בתוך הרגל, ואלה צורך להשלים, אלא להשיק, כי אני אמין שלא התעסקו עמו ברגל, כן? אבל במקרה שכבר מה, שכבר התעסקו איתו, אז לא, הנה אני קורא לכם את זה במילים אחרות, אני הולך קצת להמשך הירושלמי, הירושלמי שקראנו קודם, שמהלך הרגל אין ניחום, אבלים, אז על זה הירושלמי ממשיך, ותנה כן, הקוברת מיתו שלושת ימים בתוך הרגל, בונה שיבה לאחר הרגל, שלושה ימים הראשונים הרבים מתעסקים עמו, ארבעה ימים האחרונים אין הרבים מתעסקים עמו, מלאכתו נעשית באחרים, בעבודה ובהמתו עושים בצינה במקום אחר, אז יש בירושלמי את הסיפה של הברייתא, ואז הירושלמי שואל, מה הוא להראות לו פנים? אף אחד לא הבין מה השאלה, שאול ליברמן מציע, שהכוונה במהלך חול המועד שלו מנחמים, האם אפשר מה שנקרא לבקר אותו, הוא יכול לקבל קהל, כן, אתה מכיר את הפטנט להגיד בחול המועד לא מספידים, אומרים דברי פרידה, אז לא עושים לכם אבלים, אבל מבקרים אותך, כן, האם זה מותר או אסור. רבי יעקב ברידי בשם רבי חנינה, ולא אמרו אין אבל בשבת, ופני מה אמרו להראות לא פנים, אבל בשבת מותר להראות פנים, למרות שמשמע שבשבת אין. לא מפני הכבוד, ואחר, מפני הכבוד. ודקבתה יום אחד לפני הרגל, בטלו ממנו גזירות שניים, או בלשון רבשה או ליברמן, אני קורא. נראה שהשאלה היא בקוברת מיתו שני ימים קודם לרגל, שאין הרבים מתעסקים עמו ברגל, כשיטת התוספתא, מהו להראות לו פנים בלי עסק. הוא כותב הערה, כלומר בלי תנחומים. וסוברים בני ארץ ישראל, הועיל וכבר התעסקו עמו קודם לרגל, אין מתעסקים עמו ברגל עצמו. מה שאין, כן, כשלא התעסקו עמו לפני הרגל כלל, כגון שמת לא מת בתוך הרגל, מתעסקים עמו ברגל. כללו של דבר. רק לגמור לקרוא אותו, בסדר, חרשתי תעיפו. אם מת לפני הרגל, אין מתעסקים עמו ברגל, ומשלים אחר הרגל את הימים שלא התעסקו בו. ואם מת ברגל, מתעסקים עמו ברגל. הוא מונה שאיבה אחר הרגל, אבל הם מתעסקים בו כל שאיבה, אלה מלקים מן העסק טעמים שהתעסקו עם הרגל. בסוף כל הסוף, ברגע שגם בני ארץ ישראל לא מוכנים להודות, שיש מקרה שבו אני מנתק, אז זה אומר שמושגית הם שני מושגים שונים, גם לשיטתם. כלומר, עומק המחלוקת ביניהם הוא פחות חד ממה שנראה במבט ראשון. עכשיו כל מי שרצה להעיר, כן, בבקשה.
לפי ברייתא, מה פירוש מעולל לו? אם זה עניין של ניחום אבלים, זה מתעסקים איתו, מה זה עולה לו? זה כאילו זופך את זופך את כל
כן.
כל הדינמיקה. כאילו.
שאלה טובה, לא יודע. כן, מי, לורנס?
מה הסברה פה? הסברה ש, כמו שהרב אמר, שיש קיום או חיובים, אז שאלה אם אפשר לנתק את ה... קיומים האלה מהניחום, שזה לא חלק מהקיום. זה אולי המחלוקת פה שאי אפשר, לפחות בשיטה אחת, שאי אפשר לנחם אבלים, זה בגלל שאתה חייב, אי אפשר לנתק את שניהם. בגלל אין אבלות, אפילו אולי לפי שיטת הרמב"ם, אפילו בצנעה אין אבלות.
כן.
והפוך שאפשר לנתק את זה, אפשר שיש ניחומה ביניהם ויש את החיובים.
אפשר לתקוף את זה מכמה זוויות. זווית אחת שאפשר לתקוף, זה הזווית שאתה מציע, שבעצם זה מקב המרכזי שעלה פה. עד כמה ניחומה ביניהם והשיבה כרוכים אחד בשני או לא. ונכון, זה צריך לבדוק את זה יותר. גם אפשר לבדוק את זה מזווית אחרת לגמרי, והוא שאלת הרגל, מה מתנגש יותר עם הרגל. ואני יכול להגיד שמסברה, לו עניתי, נשאל, לפני שידעתי את הסוגיות, מה יותר מתנגש עם הרגל? שהבן אדם ינהג דין נהוגי אבלות, או שינחמו אותו? אני דווקא הייתי אוחז כשיטת התוספתא. הייתי אומר, שיבה זה משבש לכל המנחמים, סליחה, ניחומי אבלים משבש לכל המנחמים את תוכניות החג, זה מסית את מרכז הכובד. בשעתו ניסיתי להסביר בגמרא בי"ד שההתנגשות היא לא בין מה שעושה האבל עצמו, אלא ההתנגשות היא באווירה הציבורית שהאבלות יוצרת גם כן. לעומת זאת, שינהגנו ונהוגי אבלות, כמו שהם מוכנים להגיד שאחרי הרגל הוא יושב לו לבד בבית, שישב בבית ושנעשה מה שהוא רוצה, כן? כלומר, אני אומר, אפשר לבדוק את זה לא רק מהזווית של עד כמה ניחום אבלים הוא חלק מדיני שיבה, אלא גם מזווית אחרת. מי מהם מתנגש יותר עם הרגל? אני אומר, מצד שני, כל מי שהיה לו מאוד קשה, ההלכה, אנחנו עומדים להגיע ממש להלכה בבבלי, שהאבלות נחדלת לגמרי, אפילו שעה אחת, כן? אז אני אומר, לפחות תראו מה הבבלי אומר, יהיה לנו ניחום אבלים. כלומר, זה לא שהם חודלים אותו וזהו. טוב, יש פה משהו, דווקא בארץ ישראל מה אומרים, בוא נראה אם קצת התנחמת או לא, כן? בסדר, כן, אבל במובן הזה אפשר להסתכל על זה מכל מיני זוויות שונות, ואז אתה רואה את הדברים באופן שונה. סיכומה של דבר, זה נראה שזו המחלוקת. כן, עזרה. אתה אומר, עד שאני אמרתי, תראו איזה חידוש, הפרדנו, למה מראש חשבתי, לא יודע, תמיד שאני הולך לחם אבלים, בן אדם יושב על הרצפה, בלי נעליים, עם קרע בבגד, כאילו. פעם ניחמת בן אדם שיושב ככה עם בגדי חג, כאילו, לא יודע. אם זה פשוט, סבבה, כאילו, אני לא...
הבן אדם, אתה בא לנחם בן אדם שהוא צריך ניחומים, לא מפני שהוא יושב על הרצפה ובדים
כבודים. נכון, נכון. זה לא... בסדר, אם הדברים פשוטים, פשוטים, כן?
לא, אני לא
משהו. בוא, אני רוצה לקרוא לכם עוד מקור ארץ ישראלי, כן, לרב שמעון.
במיוחד לפי התוספת, גם יש חשיבות לשלושה ימים קודם הרגל שצריכים איזו...
לא, פה נאמר בתוספתא, זה גם הקובר מיתו שני ימים, לא יניחו אבלים ברגל. כלומר, זה לא נאמר כי ניחמו אותו שלושה ימים. זה הרי נאמר על שני ימים.
לא, אבל בתוך הרגל.
אז לפי התוספתא, בקובר מיתו שני ימים קודם לרגל, בתוך הרגל לא יניחו אבלים.
אבל זה בסוף הרגל, שפה. חייב להיות שלושה ימים בסוף הרגל.
זה, לפחות אפשר ליברמן לא נותן את זה. הוא אומר, פשוט במשנה אמרה שלושה ימים, גם בדוגמה שבתוך היום שלושה ימים. זאת ההנחה, אבל אם אתה רוצה לחשוב אחרת, יש לך זכות מלאה לחשוב אחרת, כן? תראו, רק עוד הלכה אחת בתוספתא בסוכה, בפרק ב', בברייתא מאוד ידועה, מנהג אנשי ירושלים בלולב. אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, כך היו אנשי ירושלים נוהגים. פעם שמעתי מסבי הרב, הוא אמר שלמה דווקא אנשי ירושלים? אז הוא רוצה לטעון כי בירושלים לשיטת ראשונים מסוימים, הכוונה הרמב״ם, יש קיום של מצוות הוסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. המצוות לקחתם זה להרים את הלולה ולהוריד אותו. אתם יודעים מה? גם לא רק יום ראשון, אלא המצווה היא מייסי נטילה, זה הכל. אבל הוסמכתם, הקיום הוא להיות שמח, שם אפשר לדבר על יום שלם שאדם הולך בעצם לכל מקום עם הלולב שלו, כן? אז כך היה מנהג אנשי ירושלים, נכנס לבית הכנסת, לולבו בידו, עמד לתרגם ולעבור לפני התיבה, לולבו בידו, עמד לקרות בתורה ולישא את כפיו, פה כנראה אי אפשר לישא כפיים שיש לך לולב ביד, מניחו בארץ, זה ישמע כמו שולחים נשק בצבא, נכון? אוקיי. יצא מבית הכנסת, לולבו בידו, נכנס לבקר את החולים, לכם אבלים, לולבו בידו, נכנס לבית המדרש, שימו לב, נותנו לבנו לשלוחו מחזיר אותו ביתו לבית המדרש, לא באים עם לולב. אני יכול להסביר לכם למה, מישהו יש לו סברה? מסוכן, לולב הוא כמו חרב. בית מדרש זה מקום מסוכן. כידוע. אני יכול להגיד לכם על אבא שלי שבמית כנסת מסוכן, הוא נפל בבית כנסת. אז, אבל בית מדרש הוא מסוכן כי יש שם מתח בין תלמידי החכמים. למה? כי ללמוד תורה זה מסוכן. מי שלא מאמין לי, תפילת רבי נחוניה בן הקנה, זאת אומרת, אבל אדם עובר עליו שכנס לבית כנסת, לבית מדרש. שיהיה מאבק בינו לבין החברים, וישמחו בו ויעליבו אחד את השני. יש תפילה, לפני שאדם נכנס למקום ויוצא ממקום, כולם מקומות מסוכנים. אדם נכנס להקיס דם, אדם הולך לאיזה ניתוח, תפילה לפני, תפילה אחרי. אדם הולך לבית המרחץ, גם שם יש כידוע סכנות, גם רוחניות. נכנס לקרח, ומה המקום הנוסף עם תפילה לפני ואחרי? בית מדרש. ומסוכן. אז נותן לבנו לשלוחו, כן? אבל פה מפורש שיש ניחום אבילים שהולכים עם לולב. באיזה מקרה? יש לי פה את לברמן הזה? לא, זה בקרח אחר. טוב, אבל צריך לבדוק אחרי זה, מה רב שאול ליברמן יש לו להגיד על זה, אבל רק אומר, שיטת הבבלי זה פשוט. כל מי שיש לו מרגע הקבורה, או בתוך שבעה ימים מרגע הקבורה ברגל, יהיה ניחום אבילים. ושיטת התוספת אהבה לציינו רואים, שיש אופציה כזאת, אבל בתנאי שהוא מת ברגל. אוקיי? בסדר, אז עד כאן נושא הברייתא הזה, ואנחנו עדיין בשאלה של הגמרא, האם שלושים יכול להתחיל מנותק לפני השיבה. אומרת הגמרא, הייתי ורגל עולה לו למניין שלושים, כיצד? כברו בתחילת הרגל, מונה שיבה אחר הרגל, ומלאכתו נעשית על ידי אחרים, מתי הכוונה בשיבה שאחרי הרגל? ועבדה ושפחותיו עושים בצינה בתוך ביתו, ואין רבים מתעסקים בו, למה? כמו שיטת הברייתות בבבלי, שכבר נתעסקו בו ברגל, ורגל עולה לו, פה הרי מפורש, של מה זה נאמר? כתוב, רגל עולה למניין 30, ובאיזה דוגמה נתנו? כשקברו אותו מתי? בתוך הרגל, פה כבר אי אפשר להתחמק. אומרת הגמרא, תיופתה, אומרת הגמרא, מה בעצם מסקנת הסוגיה, שאני יכול לנתק את השלושים? בעצם למדנו בסוגיה הזאת, שימו לב, על שלושה שעונים שמתחילים לרוץ ברגע הקבורה. שעון אחד של ניחום אבלים, שעון שני של שיבה, שעון שלישי של שלושים. בדרך כלל, הם יחפפו אחד את השני, ולא נשים לב שיש פה שלושה שעונים, זה יראה לנו שעון אחד. אבל במצבי קיצון אנחנו למדים את ההבחנה המושגית בין שלושתם. עכשיו, הגמרא מביאה המסורת שכבר הדברים נאמרו במפורש על ידי המוראים, דיינו זה מחלוקת המוראים. זה לא רבא ענה, תיופתא, אלא כבר המוראים נחלקו, כי את ערבין, ובעצם מה שמתברר זה המוראים ארץ ישראלים חולקים. כן, רבין הוא אחד מהנחותי, מי זה הנחותי? היורדים, אלה שבאו מארץ ישראל לבבל, והוא מביא מסורת הלכתית בשם רבי יוחנן, אפילו כברו ברגל, כוונה שהשלושים עולה לו, וכן אורי לי, רבי לזר, לרבי פדת ברי, אפילו כברו ברגל. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא, שגם היא מופיעה בתוספתא. וגם כאן נגלה מחלוקת עמוקה בין סוגיית הבבלי, לבין מקורות ארץ ישראל, כפי שהם נראים בתוספתא עצמה, ובעיקר איך שזה נראה במקורות ארץ ישראלים מאוחרים יותר. נראה איך הם פרשו את התוספתא, כן? נאמר כאן, קיים כפיית המיטה שלושה ימים קודם הרגל, אינו צריך לכפותה אחר הרגל. דברי רבי אליעזר. והחכמים אומרים, אפילו יום אחד ואפילו שעה אחת, עדיין אפילו אם הוא יום אחד כפה את המיטה לפני הרגל, אפילו אם שעה אחת הוא כפה את המיטה לפני הרגל, הוא לא חוזר אחרי הרגל לכפות אותה שוב. אמר רבי אלעזר ברבי שמעון, הן הן דברי בית שמאי, הן הן דברי בית הלל, ובלשון אחרת אותה מחלוקת בין רבי אליעזר לבין חכמים. שהם חכמים, אני אף פעם לא יודע מתי הם חיו, אבל רבי אליעזר מתי הוא? מדור יבנה. כסף בן אורקנוס, נידו אותו בדור יבנה, כן? הדרמה של יבנה קורה סביבו, שהוא מזהה אותה מבית שמאי ובית הלל, שהם תנאים יותר קדומים. בית שמאי ובית הלל מזמן הבית, אבל זה לא מפתיע, ששיטת רבי אליעזר מזוהה עם שיטת בית שמאי, שכן כידוע רבי אליעזר הוא שמותי. יש שני הסברים שהאמת היא שהם אחד. הסבר אחד הוא ששמותי הכוונה שנידו אותו, באותו סיפור ידוע של תנורו של אחנאי. הסבר שני שהוא מבית שמאי. עכשיו, זה הבא תליה, אני אסביר את זה רק על רגל אחת. כשבית שמאי נעלמו עם חורבן הבית, תהיה הסיבה אשר תהיה עוד מישהו נעלם. מי עוד נעלם? בית הלל. אתה לא יכול להיות בית הלל כשאין לך מי לריב. מה שקורה ביבנה זה שהם יורשים את המסורות ההלכתיות של בית הלל, ומחליטים מעכשיו שזה לא יהיה עמדת בית הלל או עמדה של בית אחד, אלא זה יהיה העמדה שכולם צריכים לקבל אותה עליהם. רבן גמליאל מהסיבות שלו כנראה חשב שאחרי החורבן צריך לייצר איזו לכידות אפילו באגרסיביות. ומכירים סיפורים שהוא אגרסיבי, כן? עד שמה עושים לו? מפטרים אותו, כן? הוא מגזים, כן? אבל הוא אוחז בעמדה מאוד מאוד אגרסיבית שצריך לייתר האחדה, ויש לו משהו רדיפה של שרידי בית שמאי ביבנה, מה שלא היה בזמן הבית. בזמן הבית, מה אומרת המשנה ביבמות? וכיפשוטה. לא נמנעו מלשן נשים, איך כאילו? אתה כמוני. בסדר, כאילו מה, אתה במרכז והוא מפה, בסדר, אפשר להתחתן, כי זה לא, כן? אבל ביבנה זה כבר לא אפשרי, כי כבר אין בית הלל. זה לקבל את ההכרעה, ואם לא, אתה זקן ממרה. והמשנה בברכות עם רבי טרפון, שמנסה לנהוג כמו איזה הנהגה של בית שמאי, אז מה אומרים לו? חבל שלא, כאילו, מתמד, זה היה בסדר, לא היינו מצטערים, כאילו, כי זה כבר לא לגיטימי בית שמאי, כן? עכשיו, לכן יש קשר בין השמותי לבין השמאי. בכל כלל, זה לא מפתיע, כן, שרבי אליעזר הוא כבית שמאי, שמה הם אומרים? שבית שמאי אומרים שלושה ימים דווקא, אבל מה המשמעות? שאם קפה מיטתו פחות משלושה ימים, יפה, ואתם אומרים אפילו יום אחד. עכשיו, אם נשים לב, הברייתא דיברה על כפיית המיטה, בוא נעיר על דבר שכדאי לחשוב עליו, והוא, הברייתא הזאת מובאת בתוספתא, בתוך חטיבה, שהתחילה בברייתא הקובר מיתו שני ימים קודם הרגל, שלמדנו אותה קודם, ראשון אחר, מה ברור בחטיבה הזאת, שלדעתה מה קורה בקובר מיתו שני ימים קודם הרגל לדיני השיבה, הוא ינהג אותם אחרי הרגל. אז מה עושה פה ברייתא, שפתאום יש דעה על כפיית המיטה, שהיא אומרת אפילו יום אחד ושעה אחת, ועוד שומעים שזה בית הלל. זה תוספת המועד. כן? תוספת המועד בהלכה וב כותבת, הקובר מיתו שני ימים קודם הרגל, מונה חמישה אחר הרגל. עכשיו היא מביאה בהלכה תת את דעת, אני קורא לכם, מי שקיים כפיית המיטה שלושה ימים קודם לרגל, לא יכפה אחר הרגל. רבי אליעזר בן יעקב אומר אפילו יום אחד. פתאום דעה, שעד עכשיו לא פגשנו אותה פה, שאפילו יום אחד, רבי אלעזר ורבי שמעון אומר, בית שמאי אומרים, שלושה ימים, ובית הלל אומרים אפילו שעה אחת. כאן אליה עולה השאלה, האם הלכה תת, אותם התנאים שחולקים וסוברים, שאפילו יום אחד, אפילו שעה אחת, חולקים על כל מה שנאמר גם קודם לכן, ולשיטתם גם לא ימנה חמישה אחר הרגל, כי רגל חודל את האבילות לגמרי, או שמה, וזה רב שאול ליברמן מאיר ומציע, וגם רוצה להראות הוכחות שככה זה יתפרש במקורות ארץ ישראלים, התוספת המבחינה בין כפיית המיטה לבין שאר ניוגי אבלות. ובלשון אחרת זו מחלוקת ספציפית מקומית על כפיית המיטה. רק ביחס אליה אומרים בית הלל אפילו שעה אחת, או בלזו בן יקומר אפילו יום אחד, לעומת זאת ביחס לכל שאר ניוגי אבלות, אז זה נאמר קודם, מונה חמישה אחר הרגל, ושמה התנאי ההלכתי לא לנהוג אותם אחר הרגל, הוא לכולי עלמא בתנאי שהוא נהג אותם שלושה ימים.
ההוכחה לשאול ליברמן, הם לא מביאים את הברייתא הזה נגד המשנה.
אז בוא עכשיו נראה, איך הבבלי פרש, בוא נראה. היות ואמרת את זה, חשבתי קודם נגמור איתם, אבל תראו מה אומרת הגמרא. או אמר רב הונא, אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, ואמרי לה, אמר לו רב יוחנן רב חייא בר אבא ולרב הונא, אפילו יום אחד, אפילו שעה אחת. רבא אמר, הלכה כתנא דידן. הנה המשפט של לורנס קודם, אמר שני, טוב, תראה, עובדה שלא אומרים, אז הנה אומרים את זה, לורנס, אוקיי? מה בעצם נאמר פה? הלכה כתנא דידן, ולשון אחרת, מה הוא מניח? שיש סתירה או מחלוקת בין הברייתא לבין תנא דידן. כלומר, לשיטת רבא בבבלי, אין להבחין בין כפיית המיטה לבין שער ניוגי אבלות, ומאן דאמר שאפילו יום אחד ואפילו שעה אחת, הוא חולק על המשנה, הוא רק פוסק כמו המשנה. ואז זה אומר את הגמרא. הלכה כתנא דידן דאמר שלושה, רבינה איקלה לסורה דפרט. פה אנחנו, רק מי שקצת רגיש כבר לסדר הזמנים, מתי כל הדיון מתנהל, אז זה מתחיל ברבי יוחנן, עובר לרבא שהוא דור רביעי, רבינה איזה דור הוא? יש שניים, אז שאלה איזה, איזה רבינה? רבינה הראשון הוא חי בדור חמישי, ורבינה השני חי בדור שביעי. אוקיי, אבל בעצם התקדמנו לתוך תקופת האמוראים. רבינה איקלה לסורה דפרט, אמר לי רב חביבה לרבינה, הלכת המאי, אמר לי אפילו יום אחד, ואפילו שעה אחת, וכך כפי שכולכם יודעים, נפסק להלכה. אבל שיטת הבבלי, זה נאמר פה מפורשות, הברייתא הזו בעצם מטלטלת את כל דין המשנה וחולקת עליה, וסוברת שאפילו יום אחד ואפילו שעה אחת, וכך אנחנו מגיעים למעשה, וכבר ניסיתי להסביר במהלך השיעור, שני השיעורים הקודמים, את הרציונל לכך. דיינו לשיטתם, אין פרס באבלות, כי הם תופסים את האבלות כרצף, אי אפשר קצת להתאבל, להפסיק, אחרי זה להמשיך להתאבל, או אני אגיד אחרת, אתם ראיתם מה בעלי השיטה האחרת מציעים לבן אדם? שהוא יישב שבעה בלי ניחומים, כלומר, ינחמו אותו ברצף, ועכשיו טוב, לא ישבת מספיק שבעה, תשב עוד שבעה, אתה רוצה לספר להם מה עבר עליך? אם אתה מוכן. זה לפי ההלכה הנוהגת, לפי זה, תחשבו בריבוע מה היה לפי ההלכה האחרת, כן? נפטרה בארצות הברית, כן.
אבל היא הייתה גרה פה, היא הייתה בטיפול בחצי שנה ושמה. אז זה היה שעון בארצות הברית מזרחית, בחוף המזרחי, זה היה שעה 12:30. אז זה היה 4-5 שעות לפני החג. אז האבא שלי היה באנגלווד, זה קרה באמצע ניו יורק, בעיר. והיה לאמא שלי שני דודים, סליחה, שני אחים בבולטימור. אז הם, אנחנו נגיד, הבנים והבנות לא ידעו בכלל על הפטירה, ובאמת אני הייתי אצל האח ולמדנו כל יום הראשון של חג הלכות אבלות, וכבר ידענו שזה יכול לקרות וראינו כל הבעיות האלה. אז האחים ישבו שעתיים, התפרדו מנחה, זה היה מאוד דומה השיטה שלמדנו שבוע שעבר, שבאמת הם קמו, נענו שעה אחת ותכונן לחג.
כי זה המסרו לכתפים, לא תכננו לבוא ארצה.
אז כן, היה או מה שאתה אמרת שבוע שעבר, שזה היה מעבר לכתפים.
מסרו לכתפים, כן.
או איך שסתימת הגולל, כאילו בגלל הם...
בשבילם.
לא היה להם אפשרות להגיע לפחות למטוס אחרי יום טוב שני.
כן.
אז הם נגיד גמרו שבעה והתחילו 30 כבר, וכל המונה של השלושים שלהם זה...
ערב החג נחשב להם שבעה, סוכות שבעה, שמיני עצרת נחשב שבעה, נגמר שמיני עצרת, כבר היו 21 יום לתוך השלושים, והם עוד לא התחילו שבעה.
והאבא שלי היה קצת במצב אחרת, בגלל הוא ידע על הטירה, אז הוא כבר היה עונן, או נגיד התנגש עם עונן בחג. ונגיד, אז אנחנו, ואז הקבורה היה פה, ואז היה כל הבעיה של הנושא של אבלות בצנעה. באמת חבר בא בתוך החג והוא ציטט את הברייתא של אנשי ירושלים ונומחם אותי בירושלים, החבר שלי אדם פיין, אז גם גם כן היה לשם אמרנו של דברי פרידה ששאלתי את האבא שלך. ואז היה לנו שאלה קריטי של, well, נגיד, איך אנחנו מונים את השבעה ושלושים. אז השבעה שלנו גם כן, כמו שאמרתי ברב מאיר, היה הכי מלאה שהיה אפשרי, בגלל זה רק התחיל במוצאי שבת, אז לא היה לנו יום של מיטה, של מקצת כולו, ולא היה לנו, נגיד השבת, היום האחרון, היה גם כן יום מלא של לפחות הלילות בסנאה, זה היה באמת שבעה מלאה. אז עברנו כמעט כל סעיף של מה שאני כן יכול להגיד באופן אישי, שהנושא של ניחום אבלים, נגיד שבוע אחרי הפטירה, זה היה קצת מוזר מצד הצער.
כן.
תן לו לסיים,
זה. כן,
ג'ורי. הרבה פעמים בארה״ב, אני מתחיל עם אותו שאני שוקל להודיע לכם. בספר גם אחרי, אני מתחיל לבחור לך גם.
נכון, אנחנו נתחיל.
אבל אם יש לו שיבה פה.
אנחנו ישב בשבה, אבל הוא מתחיל את השיבה אחרי. אולי יכול לשבת.
כן, כן.
אם אני יכול להסביר שוב.
רבה יוצר ניגוד או מחלוקת בין הברייתא לבין המשנה. משמעות הדבר שהוא לא מבחין בין כפיית המיטה לבין שאר נהוגי אבלות, וסובר שלשיטת המשנה לא יחזרו לכפות את המיטה רק במידה וכפו אותה שלושה ימים, או עכשיו הוא נאמר את הצד ההפוך של המשוואה, שלשיטת הברייתא ברגע שקיימו נהוגי אבלות יום אחד, שעה אחת, אז הרגל חודה לגמרי את כל האבלות, וכשם שלא חוזרים לכפות המיטות אחרי השיבה, אחרי הרגל, סליחה, גם לא חוזרים לנהוג שום נהוגי אבלות. כך הרב הבין. בלשון הרייבד, הראש מביא את זה פה, צריך לנהוג אחד מנהוגי אבלות. התז למשל אומר, מספיק לחלוץ נעליים. צריך משהו לעשות שהוא ביטוי באבלות. אני אומר את זה בשפה שהסברתי בשיעורים האחרונים, ברגע שהאבלות התחילה, אין פה אז. ולכן, אם משהו חודל אותה, היא הסתיימה. היא הסתיימה. אבל, אומר הרייבד, אם לא נהגת שום נהוג אבלות, או בוא נאמר, אם קוברים ברגל, היות ולא התחלת, אז הוא נדחה. כלומר, הרגל עוצר את מי שהתחיל, הוא לא עוצר את מי שלא התחיל.
איך אתה רואה את זה במילים של רב אמר הלכה קטנה גידן?
תקרא את המילים עוד, אמר שלושה. כאן יש ברייתא שאומרת יום אחד, שעה אחת, הלכה כתנא דידן. מה זה אומר? שיש מחלוקת בין תנא דידן, שמי זה תנא דידן? אז תסתכל במיוחס לרש"י, היינו תנא, אופס, מה כתוב? זה ברייתא, אופס, מה הגיעו שם? זה משנה, כן? שהפירוש המקובל שזה משנה, מה זה א', הגעת מרב רנצ'בורג, הם הוא מגיע. נכתב בצידו תנא דמתניתים. אוקיי? בסדר, אבל זו הדרך המקובלת לקרוא. לעומת זאת, בקורות ארץ ישראל, שאול ליברמן מאיר לשני דברים. ראשית, הוא מפנה את תשומת ליבנו לחיבור, שתגידו לי אם אתם מכירים אותו, ששמו אוצר חילוף המנהגים בבני בבל ובני ארץ ישראל. מישהו פעם ראה את החיבור באמת מאוד מאוד מעניין. זה אוסף של כ-50 הלכות שהבעל החיבור מציין כמתונים במחלוקת בבני בבל ובני ארץ ישראל. החיבור הזה נזכר בספרות הראשונים, הראב"ן ובית מדרשו, כלומר בעלי התוספות האשכנזים מאזור הריין, הם מזכירים אותו, את החיבור הזה. הוא מובא במערשל בים של שלמה, בסוף בבא קמא המערשל מביא את כל החיבור. כמובן שבדורנו עם הגילוי של אוצרות הגניזה וכולי, אז הספר עצמו גם נמצא בכתבי יד, והוא יצא בשתי מהדורות. מהדורה אחת של מרדכי מרגליות, שהוא עבד מבחינת נוסח, הוא עבד על ידי הנוסח הטובים וזה. מהדורה השנייה שהוציא לאור רבי בימים מנשה לוין, שהוא המאדיר של אוצר הגאונים, שהוציא אותו במהדורה דומה לאוצר הגאונים. כלומר, על כל חילוק מה הוא מביא, את כל המקורות שהוא מכיר שהם סביב החילוק הזה, כן? עכשיו, אחד מהחילוקים שמופיעים שם, אני קורא לכם, זה חילוף ה', מופיע ככה. אנשי מזרח פותרים את האבל לפני הרגל אפילו שעה אחת. ובני ארץ ישראל עד שיהיו לו ג' ימים לפני הרגל. מן הדעת, הקוברת מיתו ג' ימים קודם הרגל, בטלה ממנו גזירת שיבה. כאן הוא מתאר, עכשיו מי מתאר החיבור הזה, רק אני אוסיף. האמת שלא כך יודעים. זה חיבור אנונימי. החוקרים שניסו לתארך אותו די עבדו על דרך השלילה. דיינו, מי לא יכול לכתוב דבר כזה? אז ההנחה היא כזאת, מתי אדם עורך רשימה של הבדלים? אז אם אין קשר בין שני שדדי המשוואה, לא צריך להשוות. אם כבר אחד בלה את השני, גם לא צריך להשוות. מתי משווים? כשנוצר קשר, ואפילו הייתי אומר, כשאחד יותר מאוים, או מישהו מאוים מהשני, ולכן מה הוא עושה? הוא כותב, כן? ולכן אומרים, תשמעו, לפני המאה התשיעית, המנהג הארץ ישראלי הוא עדיין טהור, והוא לא מאוים על ידי המנהג הבבלי. מהמאה העשירית, 11, המנהג הבבלי מחלחל לארץ ישראל. מי שרוצה לראות את זה, מוזמן להסתכל מסכת סופרים. זה חיבור ארץ ישראלי שכבר הנוסח שלו נגוע בהשפעות בבליות. אז ממתי החיבור הזה? מהתשיעית, מאמצע, כן? אבל האמת לא כך יודעים, זאת האמת. זה... אבל עכשיו כאן יש לנו תיעוד מתקופת הגאונים שבארץ ישראל ממשיכים לנהוג את דין המשנה. ככה נאמר. עכשיו הוא ממשיך לפשאול ליברמן, ותמוהו שבירושלמי אין זכר להלכה של התוספתא כאן, הוא כמו די הבבלי מסכת צמחות, בלשון אחרת, לא נאמר בשום מקום בירושלמי. עכשיו שתבינו, הירושלמי על אבלות, מישהו פעם פתח, אם לא תפתחו, הוא ענק, ענק. בשום מקום לא נאמר שדין המשנה לא מתקיים. כל זאת, שלושה, קובר מתו שלושה ימים, לא נאמר שדין המשנה נדחה. והוא ממשיך ואומר, ולא עוד אלא שבירושלמי בכל מקום נהגו כמשנתנו, ולא נזכר שום חולק. ולפי הבבלי, הורה רבי יוחנן כבית הלל שבתוספתא כאן. זה קצת, לא אגיד דמוגוגיה, אבל הוא אומר, הנה, לפי הבבלי, המורה ארץ ישראלי, אוחז כברייתא הזאת. ולכן תראו מה הוא מציע. בא מפליאו שבתוספתא כאן ובמקבילות הזכירו כפיית המיטה גריידה. ולמה לא נחלקו בכל גזירות שיבה? וגם להלן בסייפו ובמקבילות הזכירו כפיית המיטה ולא שאר גזירות. ולפיכך נראה לפרש בשיטת התוספתא והירושלמי שבכפיית המיטה הקלו. בשון אחרת הוא מבחין בין כפיית המיטה לבין שאר ניוגי אבלות. המחלוקת היא רק על כפיית המיטה, אבל גם למאן דאמר שאפילו יום אחד ושעה אחת שהוא לא חוזר וכופה מיטתו, זה לא אומר שהוא לא מונה את ימי השיבה לאחר הרגל. הוא ימנה אותם בלי לכפות המיטה. והוא ממשיך והוא אומר, אבל שאר גזרות לא בטלו ממנו, אלא אם נקבר ג' ימים לפני הרגל. ונקטו ברישא כאן כפיית המיטה שלושה ימים, לפי שתנא קמא אינו מחלק בין כפיית המיטה לשאר גזרות, אבל נחלקו עליה בית שמאי ובית הלל, ובית הלל מחלקים. עכשיו כאמור, אם הדברים שלו מתיישבים על הלב, שזו שיטת בני ארץ ישראל, מאליה עולה השאלה, מה בין כפיית המיטה לבין השאר? שבואו ננסה להזדקק לדברים שכבר אנחנו בעצמנו למדנו כאן. וזה הסוגיה בדף י' ד' ת' ו'. אולי מישהו מכם זוכר, הסוגיה שם פרסה את כל 15 ההלכות של אבל, כולם למדו אותה מפסוקים. פסוקים בויקרא, ראשיכם אל תפרעו, פסוקים ביחזקאל, פסוקים בירמיהו, פסוקים בישעה התקועית של יואב. אחד לא נלמד מפסוק. מי לא נלמד מפסוק? כפיית המיטה. בואו אני אקריא לכם את הלשון. תדבר עמוד א' למטה. אבל חייב בכפיית המיטה, בתני בר כפרה, דמוד יוקני נתתי בהן, ובעוונותיהם הפכתי עקפו מיטותיהן עליה. זה דין אחר לגמרי. אני כמעט הייתי אומר, קודם דיברנו על ניחום אבלים חלק מדיני שיבה, גם פה מה הייתי אומר? כפיית המיטה לא מוצג כאן כאחד מניוגי האבלות של האבל. אנחנו עוד נצטרך ללמוד פה, בלימוד עצמאי מסודר, את כל דין כפיית המיטה, ננסה לבחון מה טיבו. אני אוסיף שכולכם יודעים שהוא גם התבטל. אבל יש לו היום תחליף, שאולי התחליף יעזור רק בשביל הראשוניות של הדברים, להבין שזה לא ניהוג אבלות רגיל. יש שמחסים את המראות בבית האבל, יש כאלה שמקפידים גם לחסות תמונות של אנשים, כן? זה לא... למה? זה כזה דמות יוקני נתתי בהן, שאדם לא יסתכל בראי ויראה מישהו חי, כן? במיוחד תמונה בראי זזה, כן? אז אנחנו נגיע לסוגיה ונלמד. האם כפיית המיטה היא הכוונה להפוך את המיטה באופן סימבולי ותו לא? יש אפילו מקורות קדומים שמה שמהם את המיטה של מי הופכים? Yes. של המת. המיטה זה המקום של האדם, הופכים אותה. כאילו, זה כמי לי להגיד, הוא כבר לא גר פה, כן? זה לא ניגע ולות בכלל. מזה התגלגל, הרמב"ן הוא המקור, יש לו גרסה בגמרא, והגרסה הזאת נמצאת רק בחלק מכתבי היד של הבבלי, בדפוסים לא נמצא. שכפיית המיטה, הכוונה שהאבל קופה את המיטה שהוא יושב עליה, והאבל יושב על הרצפה. אז אולי זה כן יהיו גבילות, כן? אנחנו צריך לבדוק את זה. אבל אני אומר, כבר די לראות מהמקור השונה בגמרא, בדף תדוו, די בזה להבין שאולי כפיית המיטה הוא דין עצמאי, הוא דין אחר. אני יכול להזדקק אולי קצת לטרמינולוגיה ששמעתי פעם מהרב. הרב דיבר על זה שיש דינים שנוהגים באבל, ויש דינים שנוהגים בבית האבל. כלומר, בסביבה שבה אנשים יושבים שבעה, בסביבה הזאת יש כל מיני דברים שאנחנו עושים. כן, איך אמר לי פעם איזה יהודי אחד? אולי הדין היה שכפיית המיטה, זה לא שהמיטה תהיה כפויה, אלא יש פעולה סמלית שקופים אותה. אז אם קופים פעם אחת, אבל יש הוכחה גדולה נגד זה, למרות שרב שאול ליברמן מנסה לטייח פה קצת, כן? מה הכוונה? מה קורה בשבת שקופים את המיטות ביום שישי, כאילו מחזירים, זוקפים את המיטות? אז כאן התוספתא אומרת בשורה הבאה, ובערב שבת זוקף את מיטתו ומוצאי שבת קופה. אז מה אני רואה? שכן אפשר לסקוף ולכפות חזרה. אז כנראה שאותו מנדה אמר שכפיית המיטה מיוחדת כי הדין הוא מהי זה כפייה, הסימבוליקה שבהפיכה, כן? אז רואים שזה לא ככה, אבל אפשר ליברמן לא מניח לנו, כן? תראו מה הוא טוען. הוא כותב, תדע לך שהוא כן, וכאן הוא רוצה להביא באמת ירושלמי, שאנחנו לא בשלים לקרוא את כל התסבוכת פה, שיש דעה שלא לכפות חזרת המיטה במוצאי שבת. והוא כותב ככה, הזהירו כאן במקבילות ובסיפה שקופת ביטתו אחר השבת, שלמה צריך להזהיר? אז הוא כותב, אם מזהירים על משהו? נו, כתוב לא לעשן, אז מה אתם יודעים? שיש מישהו בחדר עם סיגריות בכיס. בגן ילדים לא כתוב אסור לעשן, כן? אז הרי לך ברור שהיו מקילים מכפיית המיטה. ויש שסברו שאפילו שבת שעולה לשבעה, אף היא מפסיקה לכפיית המיטה. ואף על פי שאין הלכה כן, בכל מקום אין לתמוע שביום טוב אנחנו חושבים כמוהם. זה לא מספיק חד בבחינה למדנית. אבל אנחנו נצטרך לעבוד על זה, אבל זה נראה שכך בני ארץ ישראל מפרשים. אפשר לראות מה לפני כן מציע משהו אחר. תראו מה הוא מציע. ובית הלל מחלקים בין איסורים ובין חיובים. מה בעצם הוא מציע? אבל אם ההצעה הזאת מתקבלת, זה לאו דווקא כפיית המיטה, אלא אפשר לצרף לכפיית המיטה. יצוין, עוד, בדיוק. יש בניוגי אבילות חלקם איסורים, קודם דיברנו זה בשם הרמב"ן, וחלקם ניוגים. לפי דברי ליברמן זה כבר לא כפיית המיטה לבד, זה כל הניוגים, כאילו האיסורים שימשכו, הפסיביים, השבע על טייסה, אבל המייסים לא, אבל לפי זה כבר לא כפיית המיטה לבד. בכל מקרה ברור שבתפיסת הבבלי, או איך שפרשו את הבבלי, איך שהתקבל להלכה, מה ברור? שלא הבחינו בין כפיית המיטה לבין האחרים, אני רוצה לחזור עוד פעם, זה נעשה מתפיסה מהותית ויסודית של האבלות, שהיא לא ניתנת לפועז. אל תתחיל, תתחיל בעוד שעות, כלומר, לדחות אפשר, למרות שזה קשה. לדחות אפשר, אבל אי אפשר להגיד, עכשיו כן, עכשיו מחווים את הכפתור, עכשיו אנחנו, זה לא שייך, כן? או שכן או שלא, אבל אם התחלת, אז הוא נגמר. מצד שני, אני חוזר על מה שראינו קודם, שמה יש לנו פה? ניחום אבלים שתת הבבלי? יש. זה לא שהם אומרים לו, אוקיי, גוד ביי, נגמר, לא. ניחום אבלים יש, כלומר, בעצם כביטוי לצער, בצורך בנחמה, הבבלי מכיר שכן. בסדר? אנחנו נעצור כאן, מה יש לנו לפעם הבאה? בעזרת השם, אנחנו נחזור למשנה, בי"ט עמוד א', ונראה את מחלוקת התנאים על שלושה חגים שהם נחלקים, האם הם מפסיקים אבילות. עצרת אחרי חורבן בית המקדש, ראש השנה, יום הכיפורים. כפי שנראה, יש כאן מחלוקות כפולות. גם מחלוקת מה העיקרון של מי דוחה אבילות ומה דוחה אבילות, וגם שאלות סביב טבעם של הימים האלו. מה זה ראש השנה? איזה מין יום זה? מה טיבו? כן, בעיקר מה השאלה? איך הם מתלטלים בין שבת, שוודאי לא מפסיקה אבילות, לבין רגלים שזה פסח וסוכות, שוודאי מפסיקים אבילות. איפה הם נמצאים? אחרי זה אנחנו נסיים את זה, את המשנה כאן, את המחלוקת, אנחנו נעבור לגמרא בדף חב דלת עמוד א' למטה, יש שם רק פסיקה כרבן גמליאל, ובעיקר נתעסק בגמרא בחב דלת עמוד ב' על איך מונים את ימי השלושים, שזה עומר רב גידל בר מנשיה, סליחה, דרש רבי ענני בר ססון הפיתחה לבין נשיא עד על המשנה. שבו רק נגיד מילה אחת הפרשת שבוע, וזה נוגע להופעה של דמויות שבדרך כלל התורה די מתעלמת מהן. והכוונה לסבים וסבתות. כן, כשהקדוש ברוך הוא פונה למשה רבינו ומסביר לו למה הוא ממשיך להתעלל בפרעה, כאילו מה הצגת תכלית הזאת, זאת אומרת, למה תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי בפרעה ובמצרים. שהאמת יש רק עוד מקום אחד בתורה שהתורה מזכירה הודעה לבני בנים, וזה בספר דברים בפרק ד' סביב מעמד הר סיני. והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. כן, והמחנה המשותף הוא ברור. והוא גם נוגע קצת להבנת אולי התפקיד שלנו כסבים. יש פה כבר כאלה? אני הכי זקן פה? גמרת, יופי. בסדר, אני מכין אתכם, בסדר? זאת שאלה קשה. זה גם תולי בילדים שלנו חושבים מה התפקיד שלנו. זה לא רק תולי בנו. מי שמשלה את עצמו, שהוא יחליט לבד מה התפקיד שלו, אז שידע, זה לא רק הבן שלכם או הבת שלכם, זה גם הבן זוג שלהם, כן? יש גם עוד סבים וסבתות. בסדר, אוקיי. תשקיעו בזה. אני רק אגיד בקצרה שהמחנה המשותף הוא פשוט. הגידול והאחריות היומיומית הוא בוודאי של ההורים, ותמיד התורה מדברת על
בניך,
תמיד. מה שמיוחד כאן, ביחס לסיפור יציאת מצרים, הדברים פשוטים, אבל הם גם ביחס למעמד הר סיני, שהתורה רוצה לא להנחיל ערכים רק, או להנחיל הנהגות, אלא היא רוצה להנחיל חיבור לדורות הקודמים, ולהנחיל חוויה. שאדם ירגיש, מה בעצם פותחים שם את ספר דברים? מה בעצם רוצים שלא את אבותיך בלבד קראת אלא גם אתכם, כלומר שכל יהודי ירגיש שהוא עמד במעמד הר סיני. ומה אנחנו אומרים בהגדה של פסח? בכל דוב ודוב חייב אדם לראות את עצמו יצא ממצרים. הרי ודאי לא יצאתי, אלא מה הכוונה? להרגיש הזדהות עם העם היהודי ועם החוויות ההיסטוריות שלו, להרגיש שהם כאילו נעשו לך. וכאן בפן החווייתי, בפן של ההתקשרות לדורות קודמים, יש לסבים וסבתות תפקיד מאוד חשוב, ואולי אפילו יותר מרכזי. בברית של הנין הראשון של סבי הרב, הייתי שם, הוא דיבר על גמרא בקידושים. שם הגמרא אומרת בדף למד, כל המלמד בן בנות תורה מלא עליו הכתוב כאילו קיבלה מהר סיני, שלא עבודתם לבניך ולבני בניך. והוא הזקשה בדברים, שהרי בלכות תלמוד תורה, וזה אמר במפורש שיש עדיפות ללמד את הבן מאשר בן הבן. ואז הרב דיבר בשפה האופיונית לו שיש שני דינים בלימוד תורה, יש דין אחד ללמד, מי שלמד אצלו יודע על מה מדובר, כן? ויש דין אחר שהוא להעביר את המסורת. הוא אמר, מה שנוגע להעברת המסורת, כאן יש מעלה גדולה יותר על מי שזוכר ומלמד את בן בנו. אני רק אוסיף פה עוד משפט אחד, יש פה לומדי קידושים קצת, נכון? וגם לתועלת כל הסבים והסבתות העתידיים פה, שאני חושב שיש רשב"א אחד בקידושים בדף ד', שמבטא בצורה מאוד מאוד עמוקה את התפקיד הזה וכל השאלות שסביבו. רשב"א שם שואל, לפעמים הגמרא אומרת שבני בנים הרי הם כבנים, ולפעמים הגמרא צריכה ריבוי של אף בני בנים. שואל, מה המפתח לסוד הזה? הוא אומר דבר מדהים, הוא אומר ככה, כשכתוב בן, זה בן ולא בן הבן, אלא אם כן יש ריבוי. מתי בני הבנים כלולים מאליו? כשכתוב בתורה, זרע. בני הבנים, יש פה סבא ותיק. אתה מתחבר. בני הבנים הם הזרע שלך, אבל הם הבנים של הילדים שלך. אתה חותם על זה? 100%. תודה, אז לילה טוב.